שלום וברכה לכולם. חודש טוב ומבורך. כפיים למארגנות שעבדו קשה. ונאחל לכם ולכל עם ישראל רק בשורות טוב. כותרת של השיעור, קמצא ובר קמצא. וואלה, הייתה לה ממש מקורי, משהו. דברי ההקדמה. לצערי, לא לומדים מספיק אגדות חז"ל. יש לזה המון סיבות. אין כאן המקום לפרט את כל הסיבות. אני אזכיר אחת, שתיים על הדרך. אבל שורה תחתונה, לא מתייחסים בכובד ראש הדרוש לאגדות חז"ל. סיבה אחת, כי לפני בערך 300 שנה, תנועת ההשכלה מאוד התלהבו מאגדות חז"ל. ובגלל שהם התלהבו מאגדות חז"ל, אז בית המדרש, כתגובת נגד, הזניח את אגדות חז"ל. וזה באמת מאוד עצוב. כי כל האוצרות של המחשבה נמצאות באגדות חז"ל. אבל אם לא לומדים אגדות חז"ל, אז נשארים עם הסתכלות שטחית, חלקית, חיצונית, ילדותית. אז זה בעיה. סיבה שנייה. בגלות אנחנו בהישרדות. וכשאנחנו בהישרדות, אז אנחנו בעיקר עסוקים בשאלות מעשיות, מה מותר ומה אסור. ואגדות חז"ל לא נועדו ללמד את האדם מה לעשות. לימוד הלכה נועד כדי ללמוד מה לעשות. אגדות חז"ל זה איך לחשוב, איך להתבונן, איך לבנות אישיות מבחינה אמונית או מבחינה מידותית. אז כשעם ישראל נמצא בהישרדות, הוא לא פנוי כדי ללמוד אגדות חז"ל. אין הרבה פירושים שנכתבו במהלך הדורות על אגדות חז"ל. אז זה בעיה. בעיה מאוד גדולה. מי למשל לקח על עצמו פרויקט ללמוד אגדות חז"ל וללמד אגדות חז"ל? זה המהר"ל. רוב הספרים של המהר"ל הם בנויים על מדרשים ואגדות חז"ל. בצורה מעמיקה, כמובן. למשל, הסיפור שנלמד אותו היום, קמצא ובר קמצא, הוא נמצא בספר נצח ישראל. נצח ישראל זה הספר של המהר"ל על תשעה באב. זה בדיוק מתאים שזה נמצא שם. מי עסק באגדות חז"ל? למשל, נחמן ביאליק. איפה? בספר האגדה. ספר האגדה זה ספר שאגדות חז"ל מסודרים וערוכים לפי נושאים. מי ערך? נחמן ביאליק. אלא שבספר הזה יש שני חסרונות. חיסרון אחד. הוא לא ראה את עצמו צמוד ללשון של החכמים. הוא סופר, הוא סופר. אז לפעמים הוא עורך אגדות חז"ל מבחינה סגנונית או לשונית. והוא פוגם. כי הלשון של חז"ל, הכל מדויק בתכלית הדיוק. למשל, קמצא ובר קמצא. ממתי שמענו שיש אנשים שקוראים להם קמצא ובר קמצא? מה הפירוש של המילה בכלל? מה החכמים רוצים להגיד בזה? אז בוודאי שכל מילה באגדות חז"ל היא חשובה מאוד. אז אם אתה משנה בגלל שיקולים כאלה או אחרים של סגנון או של לשון, אתה עלול לפגום. דבר נוסף, ביאליק פגם במובן מסוים. כי אגדות חז"ל הן נמצאות בתוך איזה שיח בגמרא. יש איזה דיון. בעקבות הדיון, חכמים מביאים אגדות חז"ל. אז אתה לא יכול לנתק את ההקשר ואת האגדה. כל אגדה צריכה להיות בתוך ההקשר. למשל, אגדות החורבן. איפה זה נמצא? זה נמצא במסכת גיטין. נכון, כי גלות זה סוג של גט. אז אתה לא יכול לנתק את האגדה ואת ההקשר. אבל בספר האגדה של נחמן ביאליק, אתה לא פוגש את ההקשר. אז זה בעיה. אבל, מצד שני, יש קובץ של אגדות חז"ל. זה גם טוב. יותר טוב מכלום. סיכום של ההקדמה, צריך ללמוד הרבה מאוד אגדות חז"ל. וצריך ללמוד בצורה מעמיקה. יש לך שאלה? לא, כי ראיתי את היד שלך, אז חשבתי שיש לך שאלה. אוקיי. יפה. עכשיו לוקחים את הדף. אני מקווה שעשיתי מספיק לכולם. יש בנות שאין להם דפים? יש פה, כדאי לחלק כי השיעור צריך להסתכל בפנים. אז אנחנו מתחילים מההתחלה. עכשיו אני שכחתי עוד משהו באדם. מכיוון שהדתיים הם די שבלונים במחשבה, בלשון המעטה. אז הדתיים חוזרים כל שנה. קמצא ובא קמצא, קמצא ובא קמצא, קמצא ובא קמצא. אתה אומר להם אגדות חז"ל בשלושת שבועות, זה מה שהם מכירים. ואז זה יוצר הרבה מאוד בעיות, שהדתיים חושבים שהם מכירים. הם בעצם הם לא מכירים. והם נשארים תמיד עם תפיסה מאוד ילדותית, והם לא מעמיקים בתוך האגדות. אז היום אני בכוונה לקחתי את הסיפור של קמצא ובר קמצא על מנת להראות דרך הפירוש של המהר"ל את העומקים שיש. נשתדל ביחד. עכשיו אני לוקר את הדף. משפט ראשון, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אז קודם כל המשפט הזה שנראה מאוד קל, אנחנו כבר רוצים לשאול שלוש שאלות. שאלה ראשונה. ממתי שמענו שיש אנשים שקוראים להם קמצא ובר קמצא? לא שמעתי שאימא יהודיה נותנת שם כזה לילדים שלה. ואם כבר אנחנו שואלים, אז מה המשמעות של השמות האלה? שאלה ב', אם מסתכלים על כל הסיפור, אז בסוף אמר רבי יוחנן, אנדבטנותו של רבי זכריה בן אפקולס, הכריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, והגלתנו מארצנו. אז אני לא מבין, מי אחראי על החורבן? קמצא ובר קמצא, או רבי זכריה בן אפקולס? תחליטו, בכותרת אתם אומרים, על קמצא בר קמצא חרבה ירושלים, ולמטה אתם אומרים, לא, לא, זה רבי זכריה בן אפקולס. שאלה שלישית, אני משער שהסיפור הוא ידוע. אז אנחנו נעשה אישור קהל כדי לוודא שבאמת הסיפור הוא ידוע, לפחות את ההתחלה שלו, ואני רוצה לשאול שאלה שלישית. היה פעם אדם עשיר בירושלים. אנחנו נקרא לו בעל הבית. עשיר, מופלט, רוצה לעשות סעודה. מי הוא רצה להזמין לסעודה? את העורף שלו. איך קוראים לו? קמצא. קמצא זה האהוב. ובסוף השמש התבלבל, ומי הוא הביא? בר קמצא, נכון? ואז כל הסיפור, יוצא שקמצא לא היה אף פעם בסעודה. רצו להזמין אותו, כי הוא האוהב, האהוב. אבל בפועל הוא לא מעורה בכלל. אז מה אתם החכמים כותבים על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? זה לא מדויק. תגיד, בר קמצא, זה אני מבין. אבל קמצא, מה הוא קשור? הוא לא מופיע בכלל, הוא לא נמצא בשום שלב של הסיפור, הוא לא נוכח. אז קודם כל, דרך הניסיון הזה להציג שאלות, הבנתם שצריך ללמוד אגדות חז"ל בצורה מאוד מדוקדקת, וצריך לעקוב מקרוב אחרי כל הנר. בנות יקרות וחביבות, לא מדברים בשיעור של דביאנו, כי אני מתחפה. בסדר? אז יכולתי להגיד, רד, מודה רבני, נהנה, תעזי אותי משטויות, מעדיף להגיד את האמת, אני לא שוטר במקצוע, ואני מתחפה מהר. אבל אנחנו יושבים בסוף, ואתה לא רואה אותנו. הצרקת אותי. הצרקת אותי. בסדר? יפה. עכשיו ממשיכים. מעשה באדם שהיה אוהבו קמצא ושונאו בר קמצא. אז קודם כל צריך לשים לב שאנחנו מתחילים את הסיפור עם ריקבון חברתי. כי מצב של אוהב ושונא הוא לא מצב תקין. ואדם מישראל לא אמור לו להיות אף פעם שונא. במיוחד שכתוב במפורש בתורה, לא תשנא את אחיך בלבבך. מה זאת אומרת לא תשנא את אחיך בלבבך? אז אנחנו מסבירים, לא תשנא את אחיך אפילו בלבבך. זאת אומרת, לא במעשה, ולא בדיבור, ולא במחשבה. אסור לסנום, אסור לסנום. אבל נשאלת השאלה, איך אדם לא מגיע לכלל שנאה? אז בשביל זה צריך להסביר כמה נקודות. נקודה ראשונה, הכלי המרכזי שדרכו אנחנו מתחברים זה הדיבור. תקשורת. והתקשורת מתבקשת להיות ישרה, מתבקשת להיות ישירה. ובמקום איפה שיש שנאה, זה סימן שיש בעיות קשות בתקשורת. אתה לא חייב להיות חבר של כולם. לא, אתה לא חייב. אתה חייב לכבד את כולם, אבל אתה לא חייב להיות חבר של כולם. דוגמה דמיונית. נגיד שאתה מלמד במדרשת בינה בחודש אב. מה זה אומר? זה אומר שעוד חודש ימים הבנות יהיו במקום אחר. מקום פיזי או מקום נפשי. תשובה, גם וגם. ובעוד חודש, האם יהיה סינון טבעי? ברור, כמו שבשנת מדרשה לא הייתי בקשר עם כל אחד ואחד. אז קל וחומר, כשאני אהיה בביתי, שאני שמחה להיפגש שבת מחזור וכו', עדיין. ושאני משתדל לא לפגוע באף אחד, זה בוודאי. אבל אני לא חייב להיות חבר של כולם. זה לא אנושי, זה לא טבעי. יותר עמוק. אז איך מגיעים לכלל שנאה? בשביל זה צריך ללמוד חומש. בראשית, פרק ד'. הרצח הראשון של קין והבל. כי לא קשה להבין שהרבה מאוד פעמים שנאה מולידה אלימות. ולכן, אם אתה רוצה לא להגיע לכלל שנאה, אתה צריך לא להגיע לכלל אלימות. ובגלל זה, יש לנו סוגיה בתורה, קין והבל. אני מביא לכם פסוק, הוא נמצא כתוב שם, פסוק זין, חן, לא זוכר במדויק, שאלו את גוגל, והפסוק הוא מוקשה מתחילתו ועד סופו. כלומר, אתה קורא את הפסוק, אתה חושב שאתה מבין, אבל אתה לא מבין שום דבר. אז עכשיו אני מסביר. ויאמר קין אל הבל אחיו. ומה הוא אמר? לא כתוב בפסוק. אז אנחנו שואלים, איזה מין דבר זה? שהתורה לא משתפת אותנו בשיחה שהייתה בקין והבל. התורה כותבת, ויאמר קין אל הבל אחיו. אבל התורה לא משתפת אותנו בתוכן השיחה. אז איזה מין דבר זה? אחר כך, והיו שניהם בשדה. אני לא מבין, לפני שנייה הם היו עסוקים בדיבור, עכשיו הם בשדה, מה הם רוצים בשדה? איך אתה עובר מעניין לעניין בתוך אותו פסוק? זה לא מובן בכלל. וחלק שלישי, ויקום קין והרג את הבל אחיו. אבל הרי הם היו בשדה. אז איך הוא קם והרג אותו? כלומר, הפסוק הזה הוא לא מובן מתחילה ועד הסוף. אני חוזר מהם. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה הקושיה? יפה, זה תרגיל כדי לא להירדם. אז שאלה ראשונה, לא כתוב תוכן השיחה. מה החלק השני של הפסוק? היו שניהם בשדה. ומה שאלנו? מה הם עושים שם? ואיך הם עוברים מהשיחה לזה? ומה החלק השלישי? הרג אותו. אבל הם היו לפני שנייה בשדה. אז עכשיו אנחנו מסבירים. הפסוק הזה, הוא בא להסביר איך האלימות מופיעה בעולם. כשאתה מבין את זה, אתה מבין את המודל של האלימות. כדאי לשים לב שבעברית, אלימות ואילמות זה אותו שורש. וכדאי לשים לב שכל פעם שיש אלימות, זה סימן שמקודם מה היה אילמות. אז עכשיו אנחנו מסבירים. וכל זה כדי להסביר איך לא להגיע לשנאה. וכל זה כדי להסביר שהמשפט הראשון של ההגדה הוא מתאר מצב רקוב, כי אם יש מישהו שאתה אוהב ומישהו שאתה שונא, זה סימן שהחברה רקובה. כן, בבקשה. הערה של הרי מופלעת חכי דקה. מצוין. עכשיו אנחנו מסבירים. ויאמר קין אל הבל אחיו. אז אנחנו שאלנו, אבל למה התורה לא כותבת את התוכן של השיחה? תשובה, כי התוכן של השיחה הוא לא חשוב. זה לא מה שאתה צריך לדעת. אתה לא צריך לדעת מה הם אמרו. אז מה אני צריך לדעת? שהם עדיין מסוגלים לדבר. ויאמר אל קין הבל אחיו. הוא דיבר, צעק, שעג, זה לא משנה. הם עדיין מסוגלים לדבר. צריך לדעת שאם הם עדיין מסוגלים לדבר, אז יש ערוצים, אולי לא בריאים, אולי לא תקינים, אולי ערוצים קצת סתומים, אבל יש עדיין ערוצים. מה השלב הבא? והיו שניהם בשדה. זה נקרא אילמות. הם כבר לא מסוגלים לדבר. וזהו מצב מאוד מסוכן. מסוכן בשני אופנים. לא, כי התורה מבקשת לומר שהם מסוגלים לחיות ביחד באותו מקום, אבל הם פחודים נפשית. אוקיי? זאת אומרת, בעקבות ההערה שלך, האם אני יכול להיות מאוד קרוב למישהו ומאוד רחוק באותו זמן? תשובה, כן. כי אני מאוד קרוב מבחינת המקום, גיאוגרפית, במרחב, והיו שניהם בשדה. הם מאוד קרובים אחד לשני, אבל הם פחודים מבחינה נפשית. והם פרודים כל כך שהם כבר לא מסוגלים לדבר. יש מושג שנקרא גירושים רגשיים. אתם יודעות מה זה? מה זה גירושים רגשיים? מי רוצה להסביר? לא שמעתי. הרבה מעבר לזה. את צודקת שזה חוסר תקשורת, אבל זה הרבה מעבר. בפועל הם גרים עדיין תחת אותו קורת גג, אבל מבחינה נפשית רגשית הם כבר פרודים, אין להם שום דבר במשותף. אני מבקש לתת לכם משל, וזה משל מאוד מדבר. בעיות בתקשורת זה כמו סיר לחץ. סיר לחץ זאת המצאה גאונית שרוצים לבשל מהר. אבל מה הסכנה של סיר לחץ? שגם כשהוא לא נמצא על האש, הוא יכול עדיין להתפוצץ. אם אתה רוצה לפתוח סיר לחץ, מה אתה צריך לעשות? אני רואה שמזמן לא בישלתם, או שאין לכם סיר לחץ בבית. למי יש סיר לחץ בבית? לא הרבה. אז אולי הגיע הזמן שתכירו את ההמצאה הגאונית שנקראת סיר לחץ, ששופכים את הכל וסוגרים בתור 3/4 שעה, זהו, גומרים, הולכים. אז הבעיה של סיר לחץ, אני מסביר, זה שהוא עוגר בתוכו את כל הלחצים. אז בגלל זה יש וסת של גזים. והאם מותר לפתוח את המכסה של סיר לחץ לפני שאתה דואג להוציא את כל הגזים? תשובה. כי אם אתה עושה את זה, אז מה קורה? כל הקירות אוכלים מרק, חוץ ממך. כלומר, אני מבקש להסביר שאדם לפעמים הוא אוגר בתוכו רשמים שליליים, והוא אוגר, עד שיום אחד כדי שהאדם לא יתפוצץ, הוא צריך לדאוג כל הזמן לשחרר לחצים. והכלי הגאוני שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי לשחרר לחצים זה אני נזהר, כי אני לא רוצה להיכנס לזה, גם מפאת הצניעות וגם מפאת כי זה נושא מאוד ארוך. אישה נבראה מהאדמה או מסלע? מסלע, כידוע. ולכן מה הסכנה של אישה? שהיא אוגרת בתוכה. אני רואה שמזמן לא פתח בראשית פרק ג', סלע. את צודקת, אז לא אמרתי לה. בסדר, תקבל, חוזר בי, סלע. עם עין בסוף. בסדר. אז בהיותה לא נבראה מן האדמה, סכנה גדולה עורמת לה. היא אוגרת. גם הגוף של אישה הוא אוגר. ולכן, היא עלולה להינזק, כי היא מתקשה לשחרר לחצים. אמנם הבנות מצאו פתרון, שהיא משתפת את החברה ב-1, 2, 3 לפנות בוקר, באולפנה או במדרשה. אבל מה היא תעשה מחר כשזה יהיה עם בעלה? אז יש עדיין בנות שנשארות עם הדגם הקודם, אז היא לא מסוגלת לדבר על זה עם בעלה, אז מה היא עושה? מדברת את זה עם החבר. זה לא בהכרח מועיל, כי זה פורק מתחים. אבל עניינית, לא דיברת איתו. אז זה לא בהכרח מקדם. זה משחרר לחצים, אבל זה לא בהכרח פותר את הבעיה. לכן, כדי לא להגיע לכלל שנאה, צריך ללמוד לדבר. צריך ללמוד לפתוח פסעים. אני מבקש סליחה, כי אני יודע שזה שיעור בנות, אבל בעיות בתקשורת זה כמו מוגלה. צריך להוציא את המוגלה. אז זה לא נעים, ולפעמים זה כואב, אבל עדיף להוציא מאשר לאגור בפנים. כדאי גם לדעת, זה כתוב בהלכה במפורש, שאם קרה תקלה בתקשורת, עכשיו יש מתחים, ועוברים שלושה ימים ושלוש לילות, והדיוק הוא הלילות, שלושה ימים ושלוש לילות, אז כתוב בחז"ל, שאם הם עדיין לא מדברים ביניהם, אז הם צריכים לחשוש שהשנאה תתחיל לחלחל. כי שנאה תמיד צומחת מתוך משקעים ומתוך שתיקה, מתוך נתק רגשי. לא מסוגלים לדבר. ומתוך זה שלא מסוגלים לדבר, אז האדם אוגר בתוכו רשמים שליליים, ואז הוא עלול להגיע לכלל שנאה. מבקש גם להוסיף, שבגלל זה יש ברכה מופלאה שחכמים תקנו, שנקראת קריאת שמה על המיטה. ושם, כל יום, אדם צריך להתנקות. אז הוא צריך לנקות את גופו, בשביל זה יש מקלחת בבית הכיסא. והוא צריך להתנקות מרשמים שליליים שהוא עוגר בתוכו. זה נקרא קריאת שמע על המיטה. ואדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון כל יום. האמת היא שאדם צריך כל יום לשאול שתי שאלות. מה היה מוצלח באותו היום? ומה היה מקולקל באותו היום? מה היה מוצלח פירושו של דבר? מה היום הזה התחדש לי? עכשיו התחדש במובן הכי רחב של המיטה. למדתי, מה הבנתי, איזו חוויה מכוננת, איזה מפגש. שבוע, היום נפגשתי עם טוב יאללה. בסדר. לא חייב להיות ברומו שלו. אבל כל אדם חייב לשאול את עצמו מה היה מוצלח היום. שלא יהיה שום יום לריק. ובמקביל הוא צריך לתת דין וחשבון לעצמו. מה לא היה טוב היום? מה דורש התייחסות? והרבה מאוד אנשים חושבים שהזמן יעשה את שלו, לא נורא, לא נורא, זה יפתדר, זה יפתדר. זו טעות חמורה. הזמן הוא פועל לרעה. ואם יש שלושה ימים ושלוש לילות בלי דיבור, אז תדע לך שזה קרקע שמצמיחה שנאה. שנאה לא צומחת ככה. יש תנאים. שמאפשרים לשנאה להופיע. ואתה צריך לעשות כל מה שבידך, כדי שאף פעם לא תופיע שנאה. אז הרבה שואלים, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא ימציא את השנאה? אז אומר, תכף השם יחזור של הספר, יש שתי סיבות. למה הקדוש ברוך הוא יפסנה? אורחות צדיקים. כתוב בספר אורחות צדיקים. פירוש ראשון. אוהבי השם, שינו רע. כלומר, השנאה נועדה כדי שתשנא את הרע. הזרה, הזרה החמורה, שלא תגידו שאני לא אמרתי. לשנוא את הרע ולא את הרעים. אתה שונא את הרע, לא את הרעים. בדומה לרבי מאיר וברוריה, איתנו חטאים ולא חוטאים. אז על אותו תקן, אוהבי השם שינו רע. אז אתה צריך לפתח מנגנונים של סלידה מהרע. דבר נוסף, נגד שונאי ישראל, שרוצים בהשמדתם של ישראל. השנאה זה בשביל המלחמות. אבל בוודאי לא בתקשורת הבין אישית. בתוך עם ישראל, אין איזה שום מקום. לכן, אני ממליץ, כי זה שיעור בנות. אני שונאת. לא, תמחקי את זה מהלקסיקון. לא טוב לי, קשה לי, אני לא מסכימה, לא נוח לי. תמצאי איזה ביטוי שאת רוצה. אבל את לא אומרת אף פעם, אני שונאת. כי שנאה זה רגש מאוד מאוד אלים. ומאוד מאוד חזק, ואסור להפוך אותו לטריוויאלי, בנאלי, אין לזה שום מקום. לכן, החלק הראשון של הפסוק, ויאמר קין אל הבל אחיו, הם היו עדיין מסוגלים לדבר? החלק השני, והיו שניהם בשדה, יש אילמות? החלק השלישי, יש התפרצות ואלימות. החברה בעולם כולו, ובישראל בפרט, היא מאוד אלימה. כן? ולמה? כי לא מלמדים תקשורת. לא מלמדים תקשורת בין אישית. תגיד הרב מיכאל, ואם יש אלימות, אז אולי נשים מנומטר? מנומטר זה כדי לזהות כלי משחית, אבל זה לא עושה אנשים טובים. אז לפני כמה שנים היה דיון במשרד החינוך, כי היו כל מיני סכינים בתיכונים למיניהם, רמלה וכו. אז אמרו, אז אנחנו נשים בשערים של התיכונים. הפתרון הזה הוא נועד כשאין ברירה. הפתרון הזה הוא נמצא כשאין לך יומרה לחנך את האחרים ולהפוך אותם לאנשים טובים. אז אתה מנסה בלית ברירה לזהות איפה הסכין נמצא. אבל מעם ישראל דרוש קצת יותר לגדל אנשים טובים. בין אנשים שיודעים לדבר ולתקשר, גם אם יש להם חילוקי דעות. מעשה באדם שהיה אוהבו קמצא ושונאו בר קמצא. השיעור זה עד 5:15, נכון? כן, לא? שתפו אותי כי אני צריך לתכנן. אתם לא סגורות על הלוז? אז בינתיים אני לא מסביר קמצא ובקמצא, תכף ניכנס במערה. עשה סעודה, אמר לשמשון, לך והביא לי קמצא, הלך והביא לו את בר קמצא. לומר טעה, יש כאן טעות. לא שמעתי? בדיוק, שהוא לא קלט את המסר. בכל מקרה, בחלק הראשון של הסיפור, אנחנו רואים את ההתנהלות הלא נכונה של בעל הסעודה. בעל הסעודה מצאו, לבר קמצא יושב. אמר לו, הרי שונא אתה לי, מה לך כאן? למה הפנייה של בעל הבית היא לא נכונה ולא מדויקת? יפה מאוד. וחוץ מזה, ממה הוא מתחיל? הדף הזה, אני לא יודע, זה מסתובב. יש פה, הנה, יש פה דפים. מה לא טוב בפנייה של בעל הבית? כי אתה ישר מתחיל עם האשמה. למה אתה ישר תוקף? וחוץ מזה, אם אתה בעל הבית, היית אדם ענב. אם היית אדם זעיר בדיבוריך, או במעשיך, ונודע לך שיש טעות, מה היית צריך לעשות? מה היית צריך לעשות אם אתה רואה שיש טעות, ויש אורח לא רצוי, ואתה לא יודע למה הוא הגיע? לבדוק מול השמש, יפה מאוד. הרי אדוני, יש פה תקלה, נכון, אתה צודק, יש פה תקלה, יש פה דבר בלתי צפוי. לא חשבת, לא תכננת, זה שונה מהתוכניות שלך. אז לך תברר, לך תאמת את העובדות. מסילת ששרים מפורש, תורה מביאה לידי זהירות. זהירות בדיבור, במחשבה או במעשה? גם וגם וגם, אתה צריך להיות זהיר. אז אם אתה לא יודע מה קרה, אז תבדוק, תאמת את העובדות, תשאל. לא, הוא לא פונה אל השמש. אז אנחנו מבינים שההתנהלות שלו היא לא תקינה. ואנחנו מבינים שזה מתכון לבעיות. וחוץ מזה, גשר הוא פונה אל בר קמצא, והוא מתחיל להאשים. אז בכל החלק הראשון של הסיפור, ההתנהלות של בעל הבית היא לא תקינה. מה לך כאן עמד וצא? אמר לו, הואיל ובאתי, אני חני ואתן לך דמי כל מה שאוכל ואשתה. אמר לו, לא. אתן לך דמי חצי סעודתך. לא. אתן לך דמי כל סעודתך. לא. תפסו בידו, והעמידו והוציאו. מה לא רצה בקמצא? הוא לא רצה להתבייש. הוא לא רצה להתבייש. וכדי לא להתבייש, הוא היה מוכן לשלם מחיר מאוד גדול. מהשורות המעטות האלה, מה אנחנו מבינים על טיפוסו של בעל הבית? שהוא עקשן, שהוא קשה. הוא סובל מתקיעות מחשבתית. והוא סובל מתקיעות בהתנהגות. כלומר, תהיה קשוב למצוקה של הזולת. תנסה להקשיב למה שהוא אומר לך. הוא מוכן לשלם. העקשנות לעמוד על דעה אחת היא ביטוי הרבה פעמים של גאווה, נכון מאוד. אני משער גם כן שהיה קם קם. שאלה טובה. ולכן אני אגיד שני דברים. שני דברים קשים. אדם שכועס, הוא אף פעם לא צודק. כי הוא כועס. אבל אחרי שהוא כעס, יכול להיות שאני יכול לדון אותו לכף זכות, ולהיות מסוגל להגיד שאולי הצורה לא הייתה מתאימה, אבל אולי הוא צודק בתוכן. אבל זה לא בזמן הכעס שלו, זה אחרי. אם הסיפור היה עוצר פה, מי שהיה אחראי זה בעל הסעודה. אז לכאורה מתעוררת עכשיו שאלה. מה השאלה שמתעוררת? בכותרת של הסיפור, הוא לא כתוב בעל הבית. הרי גם הוא יש לו מידה של אחריות. אז אנחנו שואלים על החכמים, למה לא הכנסתם אותו? אז אנחנו ניתן שתי תשובות. תשובה ראשונה. זה אף פעם לא מועיל לחפש אשמים. ואסור בתקשורת הבין אישית לחפש אשמים. אם איש ואישה מתגרשים, מי אשם? אבא או אמא? תשובה? שניהם. אז במקום לחפש אשמים, אנחנו צריכים להיות עסוקים בשאלה אחרת. מה מידת האחריות שלי במה שקרה או במה שקורה? האחריות. באיזה מידה ובאיזה אופן אני אחראי? ומה האחריות שלי? עכשיו אני מבקש סליחה כי אני עושה הכללה גסה, ואני יודע שאני עושה הכללה. הסכנה של הבנות זה שהן לוקחות יותר מן היחד. והבעיה של הבנים זה שהם לוקחים פחות אחריות. מזל שהם מתחתנים ביחד. שיעשו קצת החלפות. כלומר, כשאתה שואל מה מידת האחריות, אין הכוונה שאתה צריך לקחת מעבר לאחריות שלך. למשל, זה קורה הרבה שבנות שואלות אותי. אח שלי דקלש. וזה מאוד קשה. ואני לא יודע מה לעשות איתו. כי זה קשה לי לראות אותו דקלש. מה התשובה שלי? מי אמר שזה החיות שלה? שזה יש לו אבא ואמא. כן, אבל זה קשה לי לראות אותו דקלש. לא מבקשים ממך להיות אמא שלו, וגם לא מחנכת שלו. ובטח גם לא גננת שלו. צריך אחות. ואת צריכה להיות מסוגלת להיות אחותו גם כשהוא דקלש. זה לא החיות שלך. הוא חמשוש והוא לא קם לתפילה. אז עם מה בסרט? אם כבר אם הוא בן 15 או 16 או 17, זה האחריות של מי? קודם כל שלו. ואם הוא לא קם לתפילה, זה האחריות של מי? של אבא שלו. מתי זה האחריות של אמא? זהו, תרמת את חלק. יש לו מספיק עם בנות. מי צריך בנות? מי צריך בנות? זה מתחיל מוקדם בסוף. ועד שהוא יבין שהעולם צריך גם בנות, הוא כבר יהיה בשיעור ג' ד' ועוד ספק. תראה איך הם מתנהגים בדייטים. אז לענייננו, אנחנו מבקשים להסביר שכשאתה עסוק מה מידת האחריות, אתה צריך להגדיר את זה באופן נכון. אבל מה זה קשור לשאלה? אז עכשיו אנחנו ממשיכים. האחריות של בעל הבית היא בוודאי אחריות. אבל אם אתה עושה השוואה בין האחריות של בר קמצא על מה שקרה, והאחריות של בעל הבית, ומי יש יותר אחריות? ברור בר קמצא. עוד מעט נראה את ההמשך של הסיפור. או, זה אני שאלתי ועוד לא עניתי. את צודקת ב-100% וטוב שאת מזכירה את זה. אז בגלל שאת שואלת, אני אענה על זה. יש מחלוקת מאוד גדולה במפרשים, האם הסיפור הזה היה או לא היה. לא חייבים להגיד בהכרח שהוא היה. אלא החכמים רוצים לשקף מצב חברתי רקום. על הצד שהסיפור הזה לא היה, אז הם רוצים להגיד, אנחנו מדברים על התופעה החברתית. וקמצא, גם אם הוא לא נמצא, בגלל שהוא אוהב את בעל הבית, והוא מוכן להיות חבר של בעל הבית רקוב כזה, אז הוא חלק מהתופעה החברתית. הוא חלק מהברנז'ה. הוא שותף לנורמה החברתית הרקובה, המבקשת לומר, שאם אתה בקבוצה שלי, אז אני חבר שלך, ואם אתה לא בקבוצה שלי, אז אני שונא אותך. כן, בבקשה. לא שמעתי. לא, אני חושב, זה אפשרי מה שאת אומרת, אבל זה לא מוכח. זה מה שהיא אמרה מקודם, הוא לא שמע, הוא לא הקשיב. לכאורה, כשאתה רוצה להציע פירוש באגדות חז"ל, אתה צריך שיהיה לך על משהו להישען. אתה צריך איזה רמז בכתוב, שפה זה קצת סתום, לא נראה לי ש... אני לא פוסל לגמרי את האפשרות הזאת, אבל אין לה על מה... אין איזה רמז שמאפשר לנו להגיד את זה. זה לא מוכח, את מבינה? זה אפשרי, אבל זה לא מוכח. הוא היה צריך להיזהר הרבה יותר. נכון. נכון. אז לכאורה הוא היה צריך להיות זהיר במעשים שלו. זה נכון מה שאת שואלת. אני לא יודע כרגע להתייחס למה שאת אומרת.
גם כן זה חשוב, הוא הלך והביא לו.
לא, אז פה אני חייב להגיד לה, פה זה התרגום, הבאתי לך את התרגום של ביאליק, אז גם את המילים האלה, אתה יכול לקרוא אותם או ככה, או ככה, או ככה. בדיוק. עכשיו, אבקש מיד להסביר, כי אני רוצה להיכנס במערל. אמר בר קמצא, הועיל וישבו חכמים ולא ניחו בו, מכלל שנוח להם, אלר ואלשין עליהם. כלומר, בר קמצא מוכן לסכן את כל עם ישראל. ועכשיו הוא הולך לפברק סיפור. ובוודאי שבעל הבית יש לו אחריות, אבל בוודאי שההתנהלות של בר קמצא היא לאין ערוך יותר חמורה. דיוק נוסף, ממי הוא נפגע בר קמצא יותר? מבעל הבית או מהחכמים? מהחכמים. זאת אומרת, עכשיו אני נזהר מלשוני, אני מאוד נזהר, על ערב חורבן בית המקדש השני, הריקבון הוא לא רק בחברה, הוא גם בבית המדרש. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה מכשילה, ואני מבקש לא לענות מהר, ואני משער שמכיוון שלא מלמדים הרבה פעמים, אני לא רוצה הכללה, אבל הרבה פעמים לא מלמדים תורה בצורה מדויקת, אז אני מוכן להתערב מיליון, ואני משער שאני אנצח. אני אשאל אתכם שאלה אחת. אתם טענו, ואני רוצה להראות לכם שמה שאתם אומרות זו טעות חמורה ביותר. למה נחרב בית המקדש השני? בגלל? ידעתי. ידעתי. אם אני באתי היום, רק בשביל זה, מבחינתי עשיתי את היום שלי. אם מלמדים אותך דפוק, והתוצאה היא, שואלים אותך, למה נחרב בית המקדש השני? ואתה אומר, מפני שנאת חינם, זה סימן שמי שלימד אותך, הוא לימד אותך דפוק מהיסוד. ואני בכוונה מתבטא בצורה כזאת. כי בגמרא זה לא כתוב ככה. הגמרא נמצאת במסכת יומא בדף ת' עמוד ב'. אני ממליץ לכם אחרי השיעור, גוגל, יומא דף ת' עמוד ב'. עכשיו אני מדקלם את הגמרא. לא מצולם לפני. ובזמן בית המקדש השני, שאנחנו בקיאים בהם שהיה להם תורה, הם למדו תורה, כן, הם למדו תורה, והיה להם מצוות, כן, היה להם מצוות, הם היו דתיים, והיה להם גמילות חסדים, אז לכאורה יש להם הכל, יש להם תורה, יש להם מצוות, ויש להם גמילות חסדים. אז הגמרא שואלת, ומפני מה נחרב? ועכשיו זה ההבדל ביני לבינכם. שהגמרא מתכוונת להגיד, ובנוסף, לא במקום, בנוסף, בנוסף לתורה, בנוסף למצוות, בנוסף לגמילות חסדים, היה להם גם שנאה. אז כששואלים אותך, למה נחרב בית המקדש השני, אל תגיד אף פעם, כי היה להם שנאת חינם. כי אם אתה אומר את המשפט, היה להם שנאת חינם, מה אני אמור להבין מזה? שהיה להם רק שנאת חינם, וזה לא מה שכתוב. אז עכשיו הגמרא הזאת היא מהפכנית, היא קשה להבנה. כי נגיד, יש להם תורה ושנאת חינם, אולי אני יכול להבין, יש להם מצוות ושנאת חינם. אבל איך יכול להיות שיש להם גם גמילות חסדים וגם שנאת חינם? ובשביל זה אני רוצה להציע לכם שני פירושים. פירוש ראשון, כדי להסביר איך יכול להיות שבאותו בן אדם יש גם גמילות חסדים וגם שנאת חינם. כך מיליון דולר בשבילך. כלומר, בפועל האדם מקיים גמילות חסדים. אבל הוא שונא בלב, הוא שונא בלב. כי במצוות גמילות חסדים, מה הכי חשוב? המעשה או הלב? תשובה, הלב, הלב. וכשהדתיים רקובים, אז מה הם חושבים שהכי חשוב זה? קודם כל את לא אמורה לשנוע אף אחד, וחוץ מזה תשובה בית, אם את עושה חסד עם מישהו את צריכה לשאול את עצמך באיזה מידה, באיזה אופן את מוכנה לעשות, אני מרשה גם לעצמי להוסיף, ומה את לא מוכנה לעשות. האם אדם צריך תמיד לעשות חסד? לא. ואם הוא עושה חסד על חשבון בני הבית שלו? לא. ואם הוא עושה חסד על חשבונו? זו שאלה גדולה. הוא צריך לתת לעצמו דין וחשבון. למשל, יש בנות צדיקות. איך אומרים? מדרשת בינה. תביא הוכחה. שבביקור הראשון של משרד הדתות, לא מוצלח בלשון המעטה, כי הם היו בכל מיני חתונות ובשמחות, בדיוק בדיוק, אבל הגיעה הוראה מלמעלה, סוגריים הרב רונן בחור, סגר יציאות. עכשיו לא עושים חסד עם כל העולם, כי צריך להציל מדרשי בינה. אז הבנות הצדיקות, שהבינו את גודל האחריות שמוטלת על הכתפיים שלהם, נסו לחתונה עם רכב בחוץ, בכוננות, שאם וכאשר, חוזרים יד. כלומר, כשאתה עושה חסד, אתה חייב לערוך חשבון מדוקדק. הסירו דאגה מלבכם, אין לי רוח הקודש, אני חבר של הרמונת. אני לא עובד בשבת. אז אנחנו חברים, אז אנחנו מדברים. אז לענייננו, על השאלה שלך, את לא אמורה לסחוק. וחוץ מזה, אם את עושה חסד, את צריכה לתת לעצמן כל הזמן דין וחשבון. זה לא שעושים עיוור על עיוור. למשל, זה לא קשור אלייך, אבל אני נותן דוגמה. יש הרבה מאוד גברים ונשים שיודעים לעשות טוב מאוד חסד עם כל העולם. אבל עם אבא ואמא הם לא פנויים, אין להם זמן. זה טעות נפוצה. זה שיבוש במערכה, בערכים. אז לענייננו, אנחנו מבקשים להסביר שברקמצא הוא... לא, סליחה, עכשיו אני צריך להסביר את הגמרא, סליחה. אני חוזר מהם. אז פירוש ראשון, הוא עושה מעשים של חסד, אבל הוא שונא בלב. פירוש שני, איך יכול להיות שבאותו בן אדם יש גם שנאת חינם וגם מגלות מחסדים? העולם מתחלק לשניים. מי שבקו, מי שבמפלגה, מי שבאותו רעיון הרוחני שלי, איתו אין שום בעיה לעשות איתו במילות חסדים. זה נקרא אנש בראשי דבות. אנשי שלומנו. איתם אין שום בעיה לעשות במילות חסדים. וכל השאר, אני שונא מלא. ובפועל. אז למה אני מביא לכם את הגמרא? כי הגמרא לא התכוונה להגיד שבית המקדש השני נחרב כי היה להם שנאת חינם. אתה לא צריך את החכמים כדי להגיד ששנאת חינם זה קטלני. אלא בית המקדש השני נחרב כי היה להם תורה והיה להם מצוות והיה להם גמילות חסדים. ובנוסף היה להם גם שנאת חינם. ועכשיו חוזרים אל הגמרא. ממי הוא נפגע יותר? בר קמצא, מבעל הבית או מהחכמים? מהחכמים.
כי ממנו הוא לא ציפה.
יפה מאוד. בדיוק, בדיוק. ולכן אני מבקש להסביר שבית המקדש השני נחרב כי הריקבון החברתי חדר גם לבית המדרש. עכשיו הופכים את הדף. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה. המהר"ל יביא שלושה פירושים למה הם נקראו קמצא ובר קמצא. ושלושה הפירושים האלה נועדו להסביר איך צמח בתוך עם ישראל ריקבון חברתי עד כדי כך. פירוש ראשון, אני לא קורא בפנים כי אין לי זמן וחשוב לי להספיק. מצאנו בתורה מילה שנקראת קמיצה. בעולם של קורבנות יש קמיצה. כלומר, קומץ קטן. יש לי כלל, ואני מפריש ממנו. כלומר, מתי שעם ישראל הוא בריא, אז יש תודעה לאומית בריאה. וכולם מרגישים מעורבים עם כולם. אומרים לך, שני שוטרים נחצחו, אתה לא צריך להכיר אותם, אפילו אם הם לא יהיו יהודים, זה לא משנה, כי הם חפו נפשם עבור עם ישראל, אז אתה מרגיש מחובר, אתה מרגיש קשוב. אתה לא צריך להכיר אותם באופן אישי פרטי. יגידו לך חלמיש נבצוף, אתה מגויס. ואיך הריקבון החברתי צומח? שאתה פורש מן הכלל. קמיצה, אתה מפריש מן הכלל. אתה מתנתק מן הכלל. אתה לוקח חלק ואתה מנתק אותו. מה החידוש של הדורות שלנו? חידוש ראשון, אנחנו חוזרים לארץ. זה באמת חידוש עדיין. שסוף סוף אנחנו זוכים לחזור לארצנו הקדושה. חידוש שני, אנחנו לא חוזרים כיחידים. אנחנו חוזרים כציבור. כאיש אחד ובלב אחד. מיליונים של אנשים. חידוש שלישי, אנחנו לא חוזרים לארץ תחת שלטון עותומני או טורקי או אנגלי, אלא אנחנו מנהלים את מדינתנו באורח עצמאי ריבוני. מתקופת חורבן בית המקדש הראשון לא היה כדבר הזה. אבל יש חידוש רביעי שלדעתי הוא יותר עמוק משלושת החידושים האחרים. התודעה הלאומית קמה לתחייה. כאיש אחד ובלב אחד. זה בנפש. אתה מגדל אנשים עם נפשיות שונה. כשאנחנו בגלות מפוזר ומפורד בין העמים. מה זאת אומרת מפוזר ומפורד? למה צריך להגיד גם מפוזר וגם מפורד? מפוזר זה במחב. הקוסקוס לא מכיר את הגפילטה פיש, ובכלל לא יודע מה זה קובן. לא מכיר, לא נפגש. זה נקרא מפוזר. אבל מפורד זה בנפש, זה בנפש. כל אחד עסוק רק בעצמו. כל אחד מכיר רק את הקהילה הקטנה שלו. אין לו תודעה לאומית ציבורית. אז החידוש הוא לא רק שאנחנו חוזרים לארץ, ולא רק שאנחנו חיים ביחד, ולא רק שיש לנו שלטון ריבוני עצמאי. החידוש הוא שכל אחד הוא איבר מהכלל. וכל אחד מרגיש מחובר ברמה חבריו ובשס הגידיו למה שקורה בכלל. שומע צבע אדום, כל המדינה מתגייסת. בשנייה. זה סוג אחר של אנשים. אמרו לי שבארצות הברית עושים ביום ירושלים תהלוכה ברחובות ניו יורק כאות הזדהות למה שקורה בארץ ישראל. וגם יש כל מיני מקומות בעולם של קהילות של יהודים שמציינים את יום עצמאות. וכל הכבוד להם. ואולי אפילו מציינים את יום הזיכרון. אבל אני מבקש להסביר שבארץ ישראל לא מציינים, לא מדברים על אלא חיים את. מוכן לתת את כל השיעורים שאתה רוצה, מוכן לתת את כל הרוויות שאתה רוצה, זה לא יעזור, כי אתה צריך לחיות את. אז קמצא זה מציאות של אדם שמתנתק מן הכלל. זה אם כל הפורנויות. החורבן מתחיל משם. בעל התניא בפרק למדבט כותב הברקה. צריך להיות בעל התניא כדי לכתוב את ההברקה הזאת. הנושא של הפרק זה אהבת ישראל. היום זה פטירתו של אהרון הכהן. איך מתחנכים לאהבת ישראל? זה העבודה של חודש אב. אז אומר בעל התניא, גופות מחולקים, נפש אחת. כלומר, אתה רואה פירוט, אתה רואה גופות מחולקים, אתה רואה דעות שונות ומנוגדות. תזכור, בשורש אחד. משל, כדי להסביר את דברי בעל התניא, כולנו איברים של אדם אחד גדול. וכל יהודי הוא חלק באיברים של האדם הגדול, שנקראת האומה הישראלית. הכלל צריך לפרט, והפרט צריך לכלל. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה זאת אומרת? הם לא יכולים להסתדר בלעדיי, או אני לא יכול להסתדר בלעדיהם? תשובה, גם וגם. פירוש שני. יותר עמוק. קמצא בארמית צריך לתרגם בעברית חגב, חגבים. מה זאת אומרת חגבים? אז פה צריך להסביר כי זה קשה. נכון, את צודקת. אבל אני חושב שהתרגום היותר מדויק, במיוחד פה בפרק, זה חגב. וזה מסתדר גם עם הפירוש השלישי ש... כשאני רואה ענן של חגבים, נראה לי שהם כולם ביחד, כי הם מופיעים בבת אחת. ובבת אחת אני רואה ענן שהוא מלא חגבים. כן, אבל אתה לא מבין. זה ריבוי כמותי. אבל הריבוי הכמותי הוא לא בהכרח מעיד על אחדות פנימית. כי בסופו של דבר כל חגב הוא דואג אך ורק לעצמו. כלומר, כשאני רואה חגבים, יש לי אשליה של אחדות. אני חושב שבגלל שהם נמצאים כולם ביחד, זה אומר בהכרח שהם קשובים בנפש. זו אשליה. יש ריבוי כמותי ויש ריבוי איכותי. זה שני דברים שונים. והרבה מאוד פעמים, כשיש ריבוי כמותי, זה נעשה על חשבון האיכות. שאלתי את הרב רונן, שנה הבאה במדרשה, כמה בנות? 102. אבל הוא אמר לי, שתי קבוצות. ברור. אין מצב אחרת. כי אם אתה עושה ריבוי כמותי, סכנה גדולה עורבת לך. שזה יהיה על חשבון האיכות. כלומר, עכשיו אני מסביר בצורה יותר עמוקה. אבל אם כל היהודים חיים ביחד בארץ ישראל, אז אולי זה אומר בהכרח שהם יהיו קשורים זה לזה. ניה! הוא חי במדינת תל אביב, הוא חי במדינת ירושלים. הוא חי בגטו של קרת משה, הוא גר בגטו של... מה שאתם רוצים. אז מה אם הם חיים כולם ביחד בארץ ישראל? אז מה? כלומר, כאן אני רוצה להסביר באופן עמוק. פעם הרב מוטי אלון שאל אותי שאלה. אז הוא אמר לי, הרב מיכאל, איך אתה מבין את המושג מחק? אז אמרתי לו, רחוק. אז הוא אמר לי, יש לך הבנה של ילד מכיתה ג'. אמרתי לו, סבבה, אבל תסביר. אז עכשיו אני מסביר. בבית המקדש יש כרובים, והכרובים הם השיקוף של המצב הרוחני של העם. אני חוזר על מה שאמרתי לכם לפני כמה דקות. האם הם יכולים להיות מאוד קרובים ומאוד רחוקים באותו הזמן? תשובה כן. קוראים לזה גב אל גב. זאת אומרת, לא, זה במצב, יש שני מצבים.
פנים אל פנים.
או פנים אל פנים, או גב אל גב. אני לא שמעתי. יכול להיות. לא, זה חשוב. אבל גם אם מסתכלים לאותו מקום, זה לא אומר בהכרח שהם מסתכלים אחד על השני.
אין נקודת
מפגש. כלומר, אני מבקש להסביר, לפי מה שלימדו אותי, אני יכול להיות שאני טועה, מצב של גב אל גב זה מצב שמתאר מחק. כי מחק לא שווה רחוק. מחק זה בנפש. דוגמה, את פוגשת בשבילים של היישוב יום יום, שעה שעה, מלא אנשים, או במעלית של הבניין כל יום את פוגשת אותם. כן, אבל אין לנו שום נקודת מפגש. אז הם מאוד קרובים, אבל הם בעצם רחוקים מעולמך. ובמקביל, יכול להיות שיש לה חברה שהיא גרה באילת, אבל בגלל שאת קשורה אליה בלב ובנפש, אז כשאת מדברת איתה, זה כמו אתמול. כי הקרבה או הריחוק זה לא בזמן, וזה אפילו לא במחר, זה בנפש. אז כשהמהר"ל מסביר שהפירוש השני של המילה קמצא זה חגבים, זה קרבה במחב, אבל זה ריחוק נפשי. יכול להיות מאוד קרוב, ובעצם מאוד רחוק. איך מזהים עולים חדשים שבאים לארץ? שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. הוא מתלהב מזה שהוא רואה כל כך הרבה יהודים, הוא לא רגיל לראות כך. אז הוא מתרגש, הוא מתרגש, עוד יהודי, עוד יהודי, שבת שלום, שבת שלום. ובארץ ישראל, אתה יכול להיות שנה שלמה בבית הכנסת, אף אחד לא סופר אותך, אף אחד לא רואה אותך בכלל. לא יודעים שאתה חי בשכונה בכלל. כלומר, לפי הפירוש השני, קמצא, כוונה חגב, יש לך אשליה של קרבה. זה ריבוי כמותי, שלא בהכרח מעיד על אחדות פנימית. הפירוש הראשון, אתה מתנתק מהכלל. הפירוש השני, כולם מנותקים, לא רק מן הכלל, אלא מנותקים אחד מן השני. וזה מה שאני רוצה להוסיף, זה כלול בתוך הפירוש הזה של המהר"ל, שכשאתה מנותק מן הזולת, הרבה פעמים אתה מנותק מעצמך. עכשיו המהר"ל פה, חשוב לי לסיים בזמן, כי יש הרבה שיעורים, אז הפירוש השלישי אנחנו לא נראה אותו. המהר"ל פה בפירוש השני נותן הבחנה מופלאה לדעתי ומדהימה. הוא מביא פסוק מספר משלי, אבל הוא נותן פרשנות חדשה לפסוק. עצל, לך אל הנמלה, כי אין לה קצין ושוטר. אז בדרך כלל מסבירים את הפסוק הזה. אדוני העצלה, לך תלמוד לקח מהנמלה, שהיא חרוצה, עובדה, שהיא עובדת בחריצות מאוד גדולה. אומר המהר"ל, לא, אתה לא מבין. ההפך של נמלה זה דבורה. כי בעולם של הדבורה יש כוורת, ובעולם של הדבורה יש מלכה. והמלכה היא מאגדת ומאחדת ומחברת את כל הדבורים. וכולנו עסוקים בהצלחת הכוורת. אבל הנמלה שאין לה קצין ואין לה שוטר, היא חיה לעצמה לבדה. ואז אתה רואה הרבה 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 נמלים, ונראה לך שיש להם מטרה אחת שמאגדת ביניהם. אבל האמת היא שאין כוורת ואין מלכה. כלומר, לא. יש להם כן, אבל כל אחד עסוק בעצמו. ואני מבקש גם לדייק, אין יצירה משותפת של דבש. הנמלה, אין יצירה משותפת. כלומר, אין מלך. לא. לא. תבדקי. תצאי עכשיו ברחוב.
גם אם מפסיקים טור נמלים,
נכון. כי כל אחת יש לה את המנגנון שלה. אבל ביחד אין, אני נזהר מלשוני, כי אתם תחשבו שאני גזען, ואני ממש לא גזען. זה ממש לא. ראיתם פעם כפר של ערבים? מה מאפיין כפר של ערבים? אין מחשבה אחת שמאגדת את כל התושבים. תכנון ערים, תודעה לאומית ציבורית שמאגדת את כל הפרטים, אין את זה. שהפחת יהיה נכון לשלם מחיר בשביל הצלחת הכלל, כל אחד ינקי בדלת המותיו. העיקר שאצלי יהיה נקי. אם הרחוב יהיה נקי או לא, אכפת לי. כלומר, נמלה זה אשליה של אחדות. זה כמו חגבים. אתה רואה טור מאוד גדול של נמלים, אז נראה לך שיש אחדות פנימית. אבל אין שום אחדות פנימית. ואין גם שום יצירה משותפת. אין יצירה של דבר. וגם אין מלכה, וגם אם יש כן, אז נראה לך שיש מלכה, אין מלכה. כלומר, מבקש המהר"ל להגיד שהחורבן התאפשר כי איבדנו חזון משותף שמאגד את כולנו. כל אחד היה עסוק רק בשלו ובהצלחה שלו. והתיקון זה לא רק שנהיה מחובר אל הכלל, זה הפירוש הראשון. הפירוש זה שאנחנו נהיה כולנו מחוברים ועסוקים בפועל בבניין הכלל. אני רוצה לתת לכם המחשות, ובזה אני מסיים. בספר שופטים, כולנו חיים בארץ ישראל. כן? אבל אין תודעה לאומית. ולכן מה? פירוש ראשון. בספר שופטים, עם פורצות מלחמות. מי מגויס? מי שזה נוגע לו. ושאר השבטים ממשיכים בשלהם ולא באים. אז המצב הזה, זה גם מה שקורה ערב חורבן בית המקדש השני. הביטוי החריף של הדבר הזה, זה מה שכתוב ביוסף פלביוס, שביום נלחמים נגד הרומאים, ובלילה נלחמים אחד נגד השני וסוחפים את המחסנים. המחשה נוספת, לאחרונה לעת עתה, בספר שופטים יש מקום אחד, אבל אף אחד לא מגיע אליו, והוא לא בתודעה, והוא לא בקונצנזוס. איך קוראים לו? שילו. אף אחד לא אכפת לו מהמשקל. אין מטרה אחת שמאגדת את כל האומה. לכן אחרי חורבן שילו, זה התיקון של אלקנה, מחבר מחדש את האנשים אל הקודש. ליצור מרכז אחד, במקום להגיד מרכז אחד, תגיד כברת. ליצור מרכז אחד שמסוגל להגד את כל האומה מסביבו. זאת העבודה של אלקנה. היום, ברוך השם תודה להם, אנחנו זוכים לחזור לארץ. ברוך השם תודה להם, אנחנו זוכים לריבונות ועצמאות. צריך לומר שאתה, התודעה הלאומית דורשת תיקון והעמקה. ונקודה שלא נגעתי בה, אבל אני חייב לעורר למחשבה, כי זה הסוף. והתודעה הלאומית היא לא בהכרח יונקת מהקודש. אז כשהתודעה הלאומית לא יונקת מהקודש, אנחנו מבינים היטב שנהיה עסוקים כל חיינו, ובמיוחד בשלושת השבועות, בתיקון הגדול, עד לגאולה השלמה, במהרה בימינו. אבל יפה מאוד, תודה רבה. היה נעים להיות במחיצתכם, וגמרנו בזמן, שזה לא פחות חשוב.